רומן פריסטר, עיתונאי, סופר. כשפגשתי אותו לראשונה לפני כ3 שנים, אמר לי, גן הילדים שלי היה אושוויץ. תסלח לי אם אפגע בך, זה לא מכוונה רעה, אני פשוט לפעמים לא מרגיש. איש עדין, שקט, מסתורי. כמו שמעיד ספרו האוטוביוגרפי שיצא בשנה שעברה, איש עם צלקת, עמוקה, אינסופית. רומן לא כופה את הסיפור שלו על הסובבים, לא מעיק, לא מבקש סימפתיה. מחפש את האמת, בלי רחמים, בלי הנחות. כמו דיוקן החיים שלו, דיוקן עצמי עם צלקת. אני זיו יונתן, משוחח עם רומן פריסטר, ביום אחד של רוחות וסופה, באולפן הרדיו של כותרת. אני חושב שאני מגיע ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. מיום זיכרון אחר שלמעשה מתרחש כמה ימים כשבוע לאחר מכן. עתיד להתרחש בעוד כשבוע, ואני כבן למשפחה שכולה חווה את ימי הזיכרון הרשמיים כחוויה מאוד מאוד מורכבת, אמביוולנטית. מצד אחד זה היום שלנו, המשפחות.
לא, זה היום של המתים.
היום של המתים. רציתי לשאול אותך, איך זה אצלכם? האם אתם משפחה? מדובר הרבה על משפחת השכול. האם יש משפחת פליטי שואה, ניצולי שואה?
אינני חושב שיש משפחת ניצולי השואה או פליטי השואה. אנחנו, לא היה לנו מה שהיה לחברה הישראלית, כאשר היא, קשה לומר חוגגת, כן, כשהיא ציימת. מקיימת את יום הזיכרון לחללי צהל, למשל, כשלמעשה המאבק היה ברור, כשהמטרה הייתה משותפת לכולם, כשכל ישראל חברים, בעוד כשהמתים שלנו מתו, חללי השואה או מתי השואה או קדושי השואה, איך שרוצים לקרוא או לכנותם, המכנה המשותף היה רק אחת, כולנו היינו יהודים, כולנו הלכנו למחנות, ואחדים מאיתנו לתאי הגזים, בשל היותנו יהודים. לעומת זאת, לא, אנחנו לא נאבקנו, חוץ מהמאבק על החיים עצמם, לא נאבקנו למען מטרה משותפת. לא הכרנו איש את רעהו, רובנו, כן? ולכן אני לא חושב שיש אפשרות להשוות את שני ימי האבל, את שני ימי הזיכרון.
במידה רבה גם נאבקתם על ה, אני לא יודע איך לכנות זה, על התקן, על התקנים המעטיים של של ההישרדות כנגד, כן, אבל האחים לגורל.
זה מה שרציתי לומר, שלפחות במקרה שלי, אני מניח שזה קרה גם ליהודים אחרים בשואה, שהאחדות שלנו, הקשרי הידידות, לא היו אמיצים כמו שזה היה פה, לא היה אחוות לוחמים, לא כל ישראל חברים, רבים מאיתנו עשו את הדרך על חשבון הזולת. אני יודע שלא כולם אוהבים לשמוע את הדברים, כי אנחנו מתייחסים אל קדושי השואה ולאלה ששרדו מהשואה כאל איזשהו ציבור של אנשים בלתי רגילים. ואנחנו היינו אנשים רגילים מאוד, ולעתים קרבות התנהגנו במחנות או בבתי הכלא של הנאצים, בצורה שלא מקנה לנו את הזכות להימנות על ציבור הקדושים, או איך שתקרא לזה. הקצין הנאצי וסקן הצריף התלחשו. לא שמעתי את חילופי הדברים, אך ככל שחלפו השניות עלתה בי התקווה להינצל. מזמן למדתי של המתה מחליטים בן רגע, רק על הערכת החיים מתווכחים זמן רב. בתום דקה או דקותיים פסקו את עונשי. 8 שעות של שמירה. שמירה. כך כינו עמידת דום בין חוטי הגדר החשמלית. השמירה נחשבה לעינוי קשה שבעתיים מכל ענישה אחרת. מעטים עמדו בו. כשהובילו אותי לשער והזקיף הורה על המקום שבאמור הייתי לעמוד בלי נוע את 8 השעות שלי, הרגשתי כאדם שמעלים אותו לגרדום. תהיתי כמה זמן יהיה עליי להתענות עד שאקרוס תחתיי ועמות. בעבר ראיתי אסירים חסונים ממני שאחרי שעה או שעתיים של עמידה כזאת נגעו בחוטים והתחשמלו. הנאצים היו משאירים את הגביעות דבוקות לגדר כדי שנחלוף על פניהם בדרכנו לעבודה ובחזרה ונלמד לקח. הכספית במתחום ירדה עמוק מתחת לאפס. הקור חדר ללשת עצמותיי. נדמה היה שנחשים על החלקליקלים זוחלים מכפות רגליי ועולים כלפי מעלה, משילים את אורם הקר ומדביקים אותו לביטני, לגבי, לאורפי. תמיד סלטתי מנחשים. הפעם לא שמחתי כשנעלמו, כי חדלתי מלחוש את המגע המגיל רק כאשר עבדה לי תחושת הזמן. לא ידעתי אם נקפו דקות או שעות. אי הוודאות הזאת לגבי השעות שחלפו והשעות שעדיין לפניי קשה הייתה אף מן הכפור. היא קרסמה בחושר העמידה שלי. השמירה על תחושת הזמן נראתה לי הדבר החיוני ביותר. חשתי שאין קיום מחוץ לחק הזמן. דבקתי במלוא כוחי לשעון שיצרתי בדמיוני. ספרתי 60 שניות בדקה כדי לספור 60 דקות בשעה, אבל עבדה לי היכולת להתמיד. נבחלתי. גבר בי החשש שהנה מתרופפת החוליה הראשונה באותה שרשרת ברזל שהאמנתי כי היא אשר קושרת אותי לחיים. היה עליי למצוא דרך אחרת לשמור על ערנותי. ניווטתי את מחשבותיי לתקופת הילדות. רציתי לשחזר מעמדים שהותירו זיכרונות נעימים לעמידם מול ההווה. הזמנתי אליי את הצועניה שניבאה לי פעם אושר ואושר. עליתי למיטתו של אבא כדי להנות מן החום והאהבה. סידרתי את חיילי האופרת בפריסה קרבית. גנפתי ממתקים מהמעדניה של האדון הן בבילסקו. לשבכך התרוקן מאגר הזיכרונות. עייפתי.
וקשר אדם ששאלתי עליו, מדובר על, על קשר אדם, מדובר על, משתמשים במונח קשר אדם כדי לבטא קשרי משפחה. אני לצערי מצאתי מתוך התבוננות דווקא כאח שקול, בהתבוננות אל הדור, אל דור ההורים ולקשרים שנוצרו לאחר המלחמה או לאחר המלחמות עם משפחות אחרות. מדובר על, על, על קשר אדם, והקשר אדם הזה היה קשר מסוג מאוד שונה של איזו... של קשר של מלחמה, של זוועות הדם, ולא של חום הדם. אתה מרגיש קשר דם לאנשים ששרדו כמותך ואיזו?
לא. אני חושב שאני מרגיש יותר קרבה למשפחות שקולות בארץ מאשר למשפחות שבניהם או בנותיהם או הוריהם נספו בשואה. אולי יש פה עוד סיבה אחת. אנחנו היינו ציבור... לא כל כך קטן, 3 מיליון קורבנות. בהמון כזה קל מאוד להיות בודד. אין כמו בדידות בהמון. בדרך כלל כל אחד הלך לעצמו, וכשקשרנו ידידויות, אלו היו בדרך כלל ידידויות למען השגת מטרה מסוימת. למשל, עם אדם אחד התיידדתי מכיוון שלכל אחד מאיתנו הייתה שמיכה, ו... היינו להתכסות בשמיכה אחת. ואז מכרנו שמיכה אחת תמורת לחם וקצת אפונה, והתכסינו בשמיכה אחת. וכשאתה מכוסה בשמיכה אחת, אז יש, נוצרת איזושהי קרבה. אתה נוגע בגוף של אדם אחר, אתה מרגיש את החום שלו. אתה, אחרי כיבוי אורות בצריף, כן, אתה מחליף איתו דעה. ואחר כך כבר הייתה לי שוב שמיכה אחרת. ונגמרה הידידות הזאת. אני ניסיתי לעתים קרובות, בעיקר בעבר, כשכתבתי את הספר שלי, אני ניסיתי לעמוד על מהות התופעה הזאת. והגעתי למסקנה, שוב, איננה אולי קולנית, ואפשר להשליך על כולם, אבל לגביי לפחות. ידידות דורשת מאדם להתחלק במה שיש לו עם הזולת, עם הידית. היה לנו כל כך מעט, אני לא בטוח שתמיד רציתי לחלק את המעט שיש לי עם אדם אחר.
צמר גפן מילא את התאים האפורים, זמזום תורדני טשטש כל מחשבה, עד שהמחשתי לעצמי כי זו נגינת המתח הגבוה במיתרי הטייל הדוקרני. מאותה שנייה ועד תום העונש הפך הזמזום הזה לעוד אסהרה. ייתכן שעזר לי לשמור על צלילות הדעת. כל עוד שמטיף ידעתי שאני חי, שסכנת ההתחשמלות לא פסקה, ושיש אויב מוחשי להילחם בו. הכי קשה היה לשלוט באפפיים. עיניי היו נעצמות מכובד אפפיי, וכל אימת שהתרדמה הייתה משתלטת עליי, לחמו בתוכי כוח החיות והרצון האז לשקוע בתוך חוסר ההתנגדות, כי רק חוסר התנגדות לא דרש מאמץ. החולשה תקפה אותי בצורה בוגדנית מן הגף. בלית ברירה הסתפקתי בלהניע אצבעות של כפות הרגליים. הנעתי אותן, אך לא ידעתי אם הועברה הפקודה מן המוח אל השרירים, כי לא ראיתי את אשר קורה בתוך הנעליים ולא הרגשתי דבר. כשהתחלף המשמר בשער ידעתי כי עברו השעתיים הראשונות. בכביש עברה מסעית צבאית והטיזה בוץ על הזקיף. הוא קילל את הנהג כללות עסיסיות, ואני שמחתי שניתן לי לשמוע קולו של אדם. ראיתי איך השעין את רובהו על עמוד השכחה שהגנה עליו מפני השלג וניקה את כנפי מעילו. רציתי להשתין. הפכתי את מלחמתי בשלפוחית השתן לעניין עקרוני. חשבתי שאם יעלה בידי לאלצה לשמור על תוכנה, תהיה זו הוכחה מוחצת לשליטתי המלאה על גופי. הלחץ גבר, לא עזרה הצמדת הירקיים. השתן נזל לאורך רגליי וליטף אותן בקילוח חמים. התעודדתי, כי שווה אליי תחושת המגע בכפות הרגליים. אלא שתוך דקה נעלם החום והלחות הנעימה הפכה לדייסה קרחית שהרעידה את כולי בגלל צמרמרות. האור במפקדה קבע, שמעתי טריקת דלת, נעימה של מנוע מכונית, נביחות של כלב. אחר נדמו כל הצלילים לבד מזמזום החשמל. התחלתי למלמל שירים שלמדתי בבית הספר, אבל לא הצלחתי לאסוף את המילים לתוך השורות החרוזות, הן עפו לכל עבר כדבורים שהתפזרו עם תקיעת מקל בכוורת. לא זכרתי עוד כמה פעמים התחלף המשמר. הזמן נזל כמו השעונים בציוריו של סלוודור דלי, והיה למושג שלא ניתן לתפיסה. היה רק רגע ומאום אחריו. נשאפתי אל תוך המאום הזה, וככל שגפיי נעשו כבדים יותר, כך ריחפתי חסר שליטה בחלל אפל ועוין. אי שם בתוך החור השחור של היקום, אורב לי המוות.
פעם שאלתי את עצמי, מה היה קורה אילולי המלחמה? והנה, אבא חי, אמא חיה, משפחה ענפה, אחים, אחיות של הוריי, כולם חיים, ואנחנו... אני בן למשפחה לא עשירה מאוד, אבל עמידה. ודאי הייתי זוכה בחינוך ובהשכלה הכי טובים שניתנים לקנות בכסף. לאן הייתי מגיע? אני מניח שהייתי היום אדם מיושב בדעתו, קצת זעיר בורגני, אולי איזה עורך דין, אולי איזה אדריכל, אולי רופא, עם הכנסה נעה, עם אישה, שלושה ילדים, אולי איזה פילגש בצד. חיים די משעמים. אז כמובן שאני לעולם להגיד, טוב, השואה וכל מה שקרה, ושמשפחתי נספתה בשואה כל כולה, זה מה שגרם לי לחיים היחסית מעניינים. אבל אני לא בטוח, אני לא בטוח שהייתי אוהב את המסלול הרגיל, של מסלול של שגרה שהרבה מאוד אנשים חיים אותם.
עוד בטרם הוכנסתי ללשכה, טרוט היה ברישום פרוטוקול השיחה. איפה מילת הכבוד של קצין גרמני הקשתה אימי, כמו ששכחה אימי יש לה עניין. קונדה עמד מלכת. הוצפתה הגבירה את חרונו. כבר שמענו את הסיפור, אין לי מושג על מה את מדברת. אני מדברת על הפרוות, על התכשיטים ועל 6,000 דולר מטבעות זהב שלקחת. חוצפה יהודית, שעק קונדה. חוצפה שאינך מקיים את ההסכם, התריסה כנגדו אימי. לא היה עולה על דעתי לעשות הסכמים עם יהודיה, ובכל זאת עשית. שקר יהודי. אינני יהודיה, אתה יודע שאינני יהודיה, בלמי פיך. לא אשתוק עד שתקיים את אשר הבטחת. קונדה היכה בכפפת אור על גפת מגפו. את בודה דברים מליבך, צעק, תשלמי ביוקר על השקר הגס. האם תכחיש שנסענו העירה, שהולכתיך לשכנים שלנו, שערכת שם חיפוש ומצאת את הדברים שמסרתי להם למשמרת? ודאי שאכחיש, לא היו דברים מעולם. אלוהים יעיד, אני האלוהים כאן, ואת, אמרתי כבר, את בלמי את פיך. לא אשתוק כל עוד אני חיה. ראיתי איך משנה התתהמה את הבעת פניו, איך משתלט עליו הכעס. קונדה לא היה רגיל להתנהגות בוטה של הנחקרים. קונדה לא סבל התנגדות. קונדה היה כאן האדון. קונדה לא אהב את הרעיון שכל מילה מדברי אמי נרשמה בפרוטוקול. קונדה ידע מה צפוי לקצין שמעל באמון הממונים עליו. קונדה ידע שיריביו מהאס-אס מחכים לו בפינה. קונדה לא יכול היה להרשות לעצמו עדה חיה לטעותו. קונדה שלב את נשקו. קונדה נעמד מאחוריה. קונדה הרים את האקדח גבוה מעל ראשה. קונדה הלם בו. במכה אחת, מוחצת, שלקת האקדח ריסק את גולגולתה. אמי לא השמיע קול. היא התקפלה, החליקה מן הכיסא. גופה חוות ברצפה.
לא מגנה את אלה שאמרו זה לא יכול להיות, זו לא אמת. כל הדיווחים מאושוויץ, מבלץ, מטרבלינקה, ממחנות ההשמדה, מאוד קשה להאמין בדבר כזה. והיו אנשים שהיו יחסית אדישים. ועל זה אני רוצה לספר לך סיפור מאוד קצר. לפני זמן מסוים, ישבנו עם אשתי, בוקר אחד, שבת הייתה, רדיו פתוח, אנחנו אוכלים ארוחת בוקר, קפה בחלף, מעלה ניחוח, לחמניות, לא ניכנס לפרטים כי זה לא היה כל כך קשר מה שהיה שם על השולחן, ונהנים מהארוחה אחרי שישנו שינה טובה. והרדיו מספר על רעב במחנות הפליטים ברואנדה. וכך וכך אלפי ילדים גבעו ברעב, וכך וכך בני שבט טוטסו, נשחטו בחוסר אונים ללא כל הגנה. ואנחנו הקשבנו, וכאן אני מדבר על עצמי, כשאני הקשבתי ונגסתי בלחמניה ולגמתי מהקפה, והאוכל היה טעים, הידיעות האלה לא קלקלו לי את התיאבון. עכשיו אני מתאר לי שישבה משפחה בבוסטון או בשיקגו או בלונדון, או במדריד. וקריין הרדיו סיפר על רצח 100,000 יהודים בבאבי יאר ליד קייף. והאיש אכל את ארוחת הבוקר ולגם מהקפה שלו, ולא קם ולא זעק ולא צעק ולא מחה. האם אני התנהגתי אחרת? כעבור שבוע העבירו אותי מבית הכלא, איפה שאימי נרצחה, למחנה שבו היה אבי. ואבי לא ידע על מות אימי, ואני סיפרתי לו. ואבא פרץ בבכי מר, בכה. ואני לא יכולתי לבכות. עיניי יבשו, לא הייתה בהן דמעה אחת. אני זוכר שעמדתי מול אבי, ונורא התביישתי שאינני בוכה, כי חשבתי בעומק ליבי, אולי הוא חושב שלא אהבתי את האמא, ואני לא בוכה על מותה. איך יכולתי להסביר לו שאני כבר בכיתי, שהבכי כבר נגמר לי, שכבר לא נותרה דמעה אחת? מאז אני לא זוכר שבכיתי. זאת לא אומר שאני לא יכול להביע צער על מה שקורה.
יש איזו כאילו איזו תחושה שהחיים הם בעצם נורא שבירים, הם נורא רגע קטן, נורא תלויים על בלימה. זה יוצר איזה, אני אגלגל את זה לאט לאט, אני מנסה להגיע לאיזה דבר שאני מרגיש שהוא גם יחס מאוד יקר אל החיים, מאוד אכפתי, ומעבר להכל, איזה ידיעה שהכל לא בידינו באמת.
בהחלט. יש חומרים שצריכים להפשיל. אני מתכוון לחומר חי שהוא מת בתוכך. וצריך מרחק של זמן מהאירוע כדי להביד עליו ולראות אותו לעומקו. אני לא חושב שאני במשך קרוב ל-50 שנה, או מעל ל-50 שנה שחלפו מאז רצח אמי, מאז תקופת המחנות, שאני נשאתי אמי את הזיכרונות האלה כמו איזשהו מטען שמאוד הכביד על דרכי בחיים. הם היו באיזשהו מקום רדומים, מאוחסנים בתוך רבדים שונים של הזיכרון, ועד שלא בא איזשהו מאיץ שעורר אותם מתרדמתם, הם לא הפריעו לי בחיים. כמובן שברגע שהחלטתי לכתוב את הספר, עצם ההחלטה שימשה לי התמריץ הזה, והיא שהוציאה את כל הזיכרונות האלה.
היא נתן להם איזו לגיטימציה גם לתפוח, להתפוצץ החוצה, כמו קיטור, כמו איזה דבר שמבקש לעצמו.
לא, קודם כל אני לא הייתי עושה את ההשוואה עם קיטור, כי הזיכרונות לא פרצו מקיטור. ההפך הוא הנכון, אני הייתי צריך למשוך אותם, אם אפשר לומר כך, בשערות, זיכרון אחרי זיכרון מתוך...
לאלץ אותם לצאת החוצה?
כן, כי הם לא ברצון.
כי פחדת מהמפלצות האלה שיצאו?
אני לא יודע אם פחדתי, אבל היה לי קשה מאוד להתמודד איתן פעם שנייה. בסופו של דבר, הדברים האלה המחישו לי בצורה מאוד מוחשית מה שקרה. והייתי צריך לחוות את הדברים בפעם השנייה. ו... אולי זה לא מתבטא דווקא בקטעים שקראתי, אבל הספר הזה גם אינו מציג אותי באור מאוד נאה, ואני לא מופיע בספר הזה כתלית שכולה תכלת. ואני מניח שזו הייתה התמודדות לא קלה להציג את עצמי בפני הקורא, באור לא כל כך חיובי. אבל הבנתי שאם אני לא מסוגל לכתוב את כל האמת, וחלק מהאמת זה למעשה המאבק על ההישרדות, שבו הכל היה מותר, אז. ולפי השביתה, על פי הנורמות של סוף המאה ה-20, אלה הם דברים בהחלט אסורים ומגונים. אז הבנתי שאני מוציא מנבחי הנשמה הזיכרונות, שישמשו חומר לשביתה שלא תהיה לי נעימה. אז זו לא הייתה התמודדות קלה.
גם התנאים שהיית בהם היו מגונים.
כן, תראה. פה כמובן מתעוררת השאלה המאוד חשובה, מאוד בסיסית. אני חושב שזה חלק מהמסר של הספר הזה. האם מותר לנו היום בסוף המאה ה-20, לפי הנורמות החברתיות והמוסריות של התקופה שבה אנחנו חיים, לשפוט מעשים שנעשו בתקופה אחרת, בתקופה שבה הנורמות החברתיות והמוסריות המחייבות היו נורמות שונות לחלוטין. אתן לך דוגמה, אם תרצה תוכל להשתמש בה. בשנת 1946, כשנה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, הועמד לדין בקרקוב, בפולין, רופא יהודי, שהיה רופא במחנה פואשוב שבו הייתי עם אבי. אותו רופא קיבל הוראה להמית 1,200 אסירים יהודים בזריקת פנול ללף. זו הייתה אחת השיטות עוד לפני שהמציאו את הדברים הנהדרים האלה, כמו תאי הגזים ודברים אחרים. אותו רופא הזריק את זריקת המוות הזאת לכ-700 אסירים. ולכ-500 אסירים, בניגוד להוראות הנאצים, הזריק מים פיזיולוגיים, למעשה הציל את חייהם. אילו המאצים היו מגלים את המעשה, הם היו כנראה הורגים אותו תוך עינויים נוראים, אותו, ואם הייתה לו משפחה, אני לא יודע אם הייתה לו ודאי גם את בני משפחתו. באמת הוא עשה מעשה גבורה לאותה תקופה. ואכן השמועה במחנה פשטה במהירות. דרך אגב, אבי היה אחד מאלה שניצלו הודות לרופא הזה, שהוא לא הכיר את אבי, לא היה ביניהם שום קשר. והאיש היה עד כך נערץ, שאנשים זרים היו ניגשים אליו ומנשקים לו את היד, על המעשה הזה שהוא הציל את ה-500 אנשים האלה. בהנמקת פסק הדין, השופטים קראו, כתבו, שעובדה שהוא הציל 500 אנשים, איננה מדברת אליהם, מכיוון שתפקידו של רופא להציל חיי אדם. אבל הוא רצח 700 אנשים, ועל זה מגיע לו 700 פעמים מיטה, ואכן הוא נידון למיטה ונתלה. ופה בא לידי ביטוי, השאלה שאני מציג. הנה, אותו אדם, רק שנתיים לפני כן, על יד אנשים כמוני שהיו במחנה, נחשב גיבור נערץ. כמו שאמרתי, נשקו לו ליד, כעבור שנתיים, כשהנורמות המחייבות בחברה היו כבר שונות, הוא נחשב רוצח. מנהל העבודה הלך לדרכו, נטלתי מוט מתכת וחיזקתי אותו בראש המחרטה. היה עליי להפעיל את המכונה בהקדם כדי לא לעורר את חשדנותו של הגרמני, אבל לא היה לי צל של מושג כיצד לעשות זאת. לחצתי על כפתור שחור, לא קרה דבר. לחצתי על הכפתור האדום, המחרטה לעגה לי בחוסר תגובתה. הסתכלתי סביבי בחוסר אונים, כמה חרטים החזירו לי מבטיהם. הם ראו כבר אנשים כמוני, הם ידעו מה עלה בגורלם, בעיניהם קראתי את גזר דיני. לפתע הצטלב מבטי עם מבטו של אסיר שעבד לשמאלי. הוא לבש בגדי פסים כחולים אפורים כמוני. הוא היה נמוך קומה, בעל גוף מוצק, לחיים ורודות ועיני תחלת ריחניות. את לאומיותו זיהיתי בנקל על פי המשולש האדום עם האות פי.
הוא יצק נוזל קירור על להף הסכין במחרטה שלו ופנה אליי בפולנית. היי, יהודון, איך קוראים לתפילת ההשכבה שלכם? קדיש, אף פעם לא שמעתי. התפללת כבר? לא ראיתי לנכון ללמדו הלכות הדת היהודית. משכתי בכתפיי. אז מה יהיה איתך, אמר? אמר, לא שאל. אלוהים גדול. לא גדול דיו כדי להפעיל בשבילך את המחרטה הזאת. אני מניח שאתה צודק, חשיבותי. לא בכל רם כל כך הסחירני. אסור לנו לדבר. אם כן, למה אתה מדבר? אל תתחכם, יהודון. בסדר, אני שותק. אתה יודע מי אני? כן, אתה אחד שיודע להפעיל מחרטה. האסיר הפולני הצטחק. פה כולם מכירים אותי. לא כולם, אני לא מכיר אותך. באמת? פליאתו הייתה כנה. באמת? שמי קורט. קורט קולונקו. ושמי רומן. אין לך שם משפחה? היה לי. עכשיו גם שם המשפחה שלי מזויף. אתה שוב מתחצף? סתם אמרתי. התעניינת פעם באגרוף? שאל. לא. לפני המלחמה הייתי אלוף במשקל נוצה. בנבחרת הלאומית? בנבחרת של שלזיה עילית, חבוב. תיקן אותי בשמץ של גאווה. נולדתי בשלזיה והצגתי את שלזיה. לא תאמין, אבל אנחנו שושלת של 5 דורות, כל הזמן באותה עיר. לא הייתה נפש שלא הכירה אותי. גם היהודונים, אם יש להם בכלל נפש. אל תשאל אותי מה יש להם במקום נפש, אני לא רופא ולא כומר. אז מה יהיה איתך עכשיו? אתה מריח כבר את ריח הגס? אומרים שציקלון ב' אין לו ריח. אתה מת להיווכח בעצמך, אה? אני לא אינטליגנט מסריח כמוך, אבל גם לא בור ועם הארץ. למדתי בבית ספר מקצועי. אתה בטח למדת ספרות יפה, אה? אבא שלך בוודאי בנקאי או עורך דין, אה? הוא מת. ואמא בוודאי לידי שלובשת כפבות משי, מה? גם היא מתה. כן, עכשיו קל למות. ככל שמקדימים למות, סובלים פחות. גם אתה תמות. אתה לא הראשון ולא האחרון שנפל מן הפח אל הפחת. מחר תשלח למקום שבו עושים מיהודים סבון. לא ידעת שעושים מהם סבון? לפחות מישהו יצא מזה נקי. תשובתי מצא חן בעיניו. הוא הניח את ידו על כתפיי, דחף אותי הצידה והתקרב למחרטה. מה אתה עושה? שאלתי בתמיהה. המתאגרף לשעבר רחן על המכונה, בחן את הסרטוט ואמר, אל תתערב. שמור עליי מפני מנהל העבודה. זיינת פמישה? לא. אחרי האגרוף, זה הספורט האהוב עליי. אם תעשה בדיוק מה שאומר לך, אולי תטעם פעם גם מן הצוף הזה. למה אתה עושה זאת? למה? כי אני גבר, וגבר זקוק לאישה. לא, התכוונתי לזה. אמרתי והוריתי על המחרטה. זה? זה מפני שאחרת יעשו ממך סבון, ולעולם לא תדע אישה. אתה רוצה לדעת למה אני עוזר לך? קודם כל, אני ממש סובל כשמישהו מפשל בחרטות. זה העיקר. ואגיד לך עוד משהו. אני לא אוהב יהודים, אבל אני שונא נאצים. הבנת?
רומן, איך מורישים צלקת? עוד מעט לא יהיו קולות. עוד 20 שנה, 40 שנה, לא יהיו קולות שיספרו.
אבל יהיו עיניים שיוכלו לקרוא ולראות. איך עוברת מדור לדור במשך 2500 שנה סיפור של חורבן הבית? אף אחד כבר מאיתנו לא היה עד למה שהתרחש שם.
אבל בעזרת אלוהים, אני חושב.
היה בן מתתיהו קודם
אבל
כל.
אבל בעזרת אלוהים. בעזרת אלוהים, איזו מערכת דתית.
יכול להיות שגם אלוהים, אבל בלי בן מתתיהו, לא היינו יודעים נכון. כנראה מה היה במצדה, למשל.
נכון.
אז עם כל הכבוד לאלוהים, צריך גם בן אדם.
שיכתוב.
שיכתוב.
והמילון, אם היה אפשר לנסח, ושוב אני מדבר מתוך התחושה שלי, מהשבוע הבא, משבוע יום הזיכרון, מילון המילים שאסור להשתמש בהן, דווקא כאדם שיקר לו זכר השואה וההכרח לזכור, אילו מילים היית מוחק או מכניס או מחזק מבעד שלל הקלישאות והמילים המחסות, לא אלו שמפגישות אותנו עם האימה, עם הזיכרון, עם החור הגדול הזה, אלא שהניחו שם כמו פלטות כאלה שרק סוגרות.
תראה, כל אירוע היסטורי גדול, ושואה ודאי הייתה אירוע היסטורי גדול, יוצר את הקלישאות שלו.
כגודל האירוע, כך גודל הקלישאות.
נכון. ואני חושב שלהילחם בקלישאות האלה זה מלחמת דון קישוט, ואין טעם בה. באתר מחנה טרבלינקה, להבדיל ממילים, אין זכר לא לתאי הגזים ולא המשרפות ולא לכלום. מי שעיצב את המקום, ועשו את זה פסלים פולנים שאינני זוכר את שמותיהם, לבושתי הרבה, הם פשוט בשטח גדול מאוד, שזו קרחת יער, הניחו אלפי אבנים שנראות כמו מצבות, אבל הן לא מסוטטות האבנים, סלעים קטנים, ועל כל סלע כזה, על כל אבן כזאת, יש שם הקהילה שהוכחדה ומספר הנפשות שנספו. לוח קטן או חקוק בתוך האבן. כשאתה עומד בקצה ורואה לפניך את קרחת היער עם מאות ואולי אלפי מצבות אבנים, אבנים מצבות, זה עושה עליי רושם יותר חזק מאשר הצריפים של מחנה אושוויץ או מחנה מיידנק. זאת אומרת, אתה יכול למצוא גם שפה מופשטת, זה אני רוצה לומר, כדי לתאר את הדבר הזה, ואתה לא צריך להשתמש בשמות תואר.
זה כמעט אקוויבלנט למין שתיקה כזאת.
זו שתיקה רועמת.
קרוב לשתיקה רועמת, כן.
כל דרך שבה אתה מספר את הסיפור, בשירה, בשפה פשוטה, באבנים בטרבלינקה, בציור, במוזיקה.
אגב, הייתה איזה מוסיקה באותן שנות מחנות?
טוב, היו... מתוך זיכרונותיי, שני סוגי מוזיקה. קודם כל, במחנה אושוויץ, הייתה תזמורת אושוויץ מפורסמת, ואני לא ארחיב עליה את הדיבור, כי מי שיודע, יודע, ומי שלא יודע, אז שיקרא. סיפור מאוד מפורסם, כנראה אותנטי, שבגטו ורשה, איש אס-אס נכנס ל... דירת יהודים במטרה לרצוח אותם, ויושב בחור צעיר בן 14 או 15 ומנגן בטהובן על פסנתר, פורט על הפסנתר, וכשנכנס הנאצי הוא מפסיק. אז הנאצי אומר, לא, 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 זה נהדר, תגמור. נתן לו לגמור ואחר כך ירה בו. אלה אוהבי מוזיקה. אז התזמורת באושוויץ נגנה בשבילם כמובן. אבל מה שעשה עליי רושם אולי יותר חזק, זה הייתה המוזיקה של הצוענים. סמוך לצריפים שלנו באושוויץ, של היהודים, היו הצריפים של צוענים. צריך לדעת שהנאצים התייחסו אל חלק מהצוענים, בדיוק כמו שהתייחסו אל היהודים, אמרו גזע נחות, פתרון סופי. והם בצריפים האלה, כל ערב, היו מנגנים. את השירים ואת הנעימות הצועניות, קצת הונגריות, הרי זה מאוד דומה, מאוד צופתות לב ונהדרות. ואני לילה-לילה הייתי נרדם על הדרגה שלי כשצלילי המוזיקה הזאת באוויר. והייתה לי איזושהי תחושה שכל עוד הם מנגנים, החיים נמשכים. ולילה אחת התעוררתי, לא יודע איזה שעה הייתה, מכיוון שלאף אחד מאיתנו לא היה שעון, אני מניח שהיה כבר אחר חצות, ולהפתעתי, לא שמעתי מוזיקה. הייתה שתיקה, דממה. ובאותו לילה לקחו את הצוענים לתאי הגזים. ואני הרבה לילות לאחר מכן לא יכולתי להירדם בלי המוזיקה, וחשבתי שהחיים נגמרו. המוזיקה.
רומן, מה עוד כתוב בפנים שלא כתבת?
אתה מתכוון בפנים בתוכי? תראה.
שלא יעזת לכתוב, שלא,
לא, שהיד... קודם כל זה לא ככה שלא יעזתי, מכיוון שיש פה די הרבה העזה בספר הזה כשאני...
יש פה העזה שנראית לי בלי גבול. האם יש עוד מטענים שלא שליטה מבפנים, שלא...
אינני יודע, נתחיל מזה שאינני יודע. כדי להוציא את הכל מה שיש בתוך אדם, וזה כולל גם אותי כמובן, הייתי צריך להשקיף את עצמי על ספה ולעשות לעצמי פסיכואנליזה. אבל זה דבר בלתי אפשרי כמובן, כי אף אחד לא יכול לעשות פסיכואנליזה לעצמו. שאינני יודע מה יש עוד בתוכי. יכול להיות שהייתי יום מתיישב לכתוב חלק ב' של הספר הזה, אז הייתי עוד... מוצא משהו, אבל אינני בטוח, אינני בטוח, כי מה שרציתי לומר, אמרתי פה.
אל תשכח את הבן העובד, אל תשכח את הבית, אל תשכח איך שתקו התנורים ההם באושוויץ, אל תשכח את היום שנגמר ולומר לילה טוב, אל תשכח איך עבדו התנורים ההם באושוויץ, אל תשכח להדליק אור, תשכח דלת סגור, זה חום התנורים שבא מאושוויץ. ילד בא, ילד מסתכל, לא מבין מאין באתי, מי שומר על הילדים עכשיו באושוויץ, נדרוס כל שחיפשתי, עוד שותקים התנורים בהם באושוויץ, כן הייתי שם רק אתמול, משם עכשיו הגעתי, כי אני הייתי גם אני באושוויץ, תנו לי מלך, קבוע תנו לי מלך.